יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לידידנו יחזקאל בן שמחה.
אמן.
ישלח דברו וירפאהו. כן. איפה אנחנו?
אין עליה.
ואתם פרו ורבו.
כן, כזאת. אתם פרו ורבו בעני ברכן והשפחה חוץ ומכווה אלא את נוח ואת בניו אבל נוכה לא אמר קרא אמר לי שמון ואתם כדר לשפחה ומכווה נפתו את נוח הסגעה נוכווה ואת בניו והסגעה נוכווה דימון וגים כך כתבתם פרו ורבו אלא הבא התולדות מה תולדות? הקלנו לעלה שרצו בארץ, שירצו בארץ. ואחי יאיר במשיכה גלפו שבע פיקודיו הייתה אדון. ולכל דעתו המטריו, עד יקיימו ישראל בתורת סיני, יתגיד בו לכל פיקודיו הייתה אחד ה...
כן. אז זה גם מתקשר עם העניין שלנו שעם ישראל פרו ורבו במצרים, אבל גם... נוח ובנה ניצבו פה ובו. ולמעשה רבנו אריזל בשער הליקוטים עושה הגבלה בין נוח לבין משה רבנו. אף על פי שבמקום אחד הרב אומר בפירוש שער הגבולים ועוד כמה מקומות שמשה, למה שמו משה? משה שת הבל. אבל אם זה משה ונוח גם כן יש להם את אותה בחינה. אז מסביר רבנו אריזל באמת למה למשה ולנוח יש אותה בחינה. כי משה רבנו הוא בחינת יסוד. מה בחינת הערת יסוד דאבא? כיוון שיסוד דאבא מתפשט עד יסוד דזה, ונוח הוא כלול משניהם. כן? ולכן ואתה מצא חן בעיניי נאמר למשה ונוח מצא חן בעיני השם אז נאמר בנוח. והעניין הזה שגם נוח וגם משה שניהם בחינת יסוד. אז פעם אנחנו דורשים את נוח יסוד גם העליון וגם התחתון, משה רבנו נדרש רק בחינת יסוד העליון, כן, בחינת יסוד דאבא. יש על זה עריכות גדולה בדברי רבנו אריזל בהרבה מקומות, גם בשער הקדמות, כמו שאמרנו, שער הליקוטים, שער הפסוקים. הרבה פעמים משה נזכר בסוד עניין של יסוד דאבא, גם סוד השלהבת משה נזכר שם גם כן יסוד דאבא. אז זה הקשר שלו עם נוח, קשר ישיר. וההגבלות שעושים בין משה רבנו לבין נוח, נוח לא התפלל על דורו, משה רבנו התפלל על דורו, כן? ואימה שמחה את כל היקום, אומר משה רבנו אומר, ואימין מהן אינה מספריך אשר כתבת. וההגבלות הן חוזרות ונשנות בהרבה הרבה מקומות, שיש קשר בין נוח למשה רבנו, ומשה רבנו מה שהוא יבוא לעשות הוא להשלים ולתקן. ממילא יוצא שגם הדור שנוח היה חי בו זה מעשה אותם הנשמות שהיו גם בדור שמשה רבנו היה חי בו. כן? אז נוח הוא כביכול כולל שני דורות, כן? שזה דור המבול ודור הפלגה. ודור המבול ודור הפלגה, ואנחנו רואים את שני הדברים האלה שכל הבן היהור התשליחו זה כנגד דור המבול שהיו משחיתים זרעה, אז זה מים ומים. כן? ולגבי דור הפלגה, כן, שהיו מעבירים אותם בחומר ובלבנים, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, בראשו מגיע השמיים וכו'. אז זה, 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 גם כן זה כנגד זה, באו לתקן, וגם כמו שהזכירו פה את העניין של פתאום ורמסס, השמות שלהם רומזים על העניין הזה, כן, של, של רמסס, נדמה לי שהוא אומר שם, זה רעם המסס, כן, שהולכים, הולך אחר תאוות האכילה, המסס, אז רעם המסס, מה ש... שנמשכים אחרי תאוות האכילה, ורעם סס, כן? אז פתאום, כן, ופתאום. כן, אז זה הדרך, הכל רמוז, הכל רמוז, וזה למעשה מתקשר גם לימים האלה, שהם ימי השובבים. למעשה, ימי השובבים, בדרך כלל רגילים לכנות אותם, אלול של פורים ופסח. היינו לפני ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, יש הכנה של 40 יום של אלול ועשרת ימי תשובה, ביניהם נכנס גם ראש השנה, אבל בסך הכל זה 40 יום, או שענה רבה, כן? או שעת נון א' ימים, שזה למעשה 51 ימים, ולפי החסידות זה נמשך גם עד עצות חנוכה, עדיין יש אפשרות לתקן את הפיתקה, לפי שיטת החסידות. אז יש בזה, יש בזה קשר, מיד נגמר חנוכה, אז אנחנו אומרים שהשנה היא מלשון לשנות, כן? אז הדברים חוזרים ונשנים, מיד מתחילים לעבוד. והפלא העצום הוא שכיוון שאדם בונה בניין, הדבר הראשון שהוא בונה הוא מייסד יסוד. אז תמיד אנחנו מתחילים בתיקוני יסוד. תמיד מתחילים בתיקוני יסוד. כל השורש של העבודה בכל דבר זה תיקוני יסוד. אז אלול עצמו, יש בו תיקוני יסוד, שם בים דרך, העניין של יבוק ודרך, זה הכל שם העניין של לבוא ולתקן את פינת היסוד. שם הרב בדרושי ראש השנה מזכיר את העניין הזה של שער רוח הקודש, שלמעשה שער רוח הקודש מדבר על העניינים התיקון של שובבים, ושם הוא אומר שאדם, מה שהוא עושה תשובה בעולם הזה, מועיל לו שהוא ינצל מהאיסורים בעולם הזה. אבל אם הוא רוצה שגם יחופר לו על מה שעשה גם בעולם הבא, שלא ידונו אותו בעולם הבא, אז הוא צריך לעשות את הייחודים שכתבנו בספרנו הקדושים האלו. ספרנו הקדושים זה רמז לשער רוח הקודש, ברוח הקודש יש שם את העניין של תיקון היסוד, פעד, ומם יום לשזל באונס וכן על זה הדרך, כל התיקונים שהוא מביא פה, שמביא שם, כן, נשגז וכן על זה הדרך, כל התיקונים שצריך לעשות. אבל יחד עם זאת גם זה לא יספיק, אלא אם כן הוא יצרף את זה עם קריאת שמע שעל המיטה בימים האלה בפרט ובכל השנה בכלל. אז רואים איפה שהעניין של תיקון היסוד זה תחילה של כל מערכת. למה לא, אתה שואל רק לפי דברי רבנו אריזל, כן? כי לפי דברי, לפי הפשט, זה גם יש לזה הסבר. גם יש לזה הסבר, כי יש מדרגות בתשובה, כן? יש תשובה שהיא מיראה, תשובה מהאהבה, אז זה רק נמחקים העבירות, אבל לא הופכים להיות זכויות, כן? אם לא הופכים להיות זכויות, כשהוא יבוא לכף המוזניים, בעולם הבא, אי אפשר לדעת איך תשובה מהאהבה, אז הזדונות הופכות להיות בזכויות. אבל לפי רבנו אריזל, תשובה מהאהבה פירושו, אהבה זה מלשון דיבוק. אז כדי להידבק, צריך להחזיר את השמות שנפגמו מכוח החטא, להחזיר אותם לשורשה, שזה הדיבוק והאהבה. אז זה גם כן מובן, שהאריזל גילה לתלמידיו את השמות הקודש שנפגמו על ידי חטאים מסוימים, ועל ידי שעושים כוונה להחזיר אותם לשורשם, ואז אתה מחזיר אותם למקורם, מחזיר לשורשם. כן. ודאי שגם אם אדם ילך וישתתף בתיקון שובבים שעושים פה בירושלים, ברוך השם, כמעט כל שבוע, ויצום והכל, אבל לא יחזור בתשובה, לא רעיל ולא כלום. לא יועיל ולא כלום. האמת שככה גם כותב, גם כותב הראשית חוכמה, שעיקר התשובה זה לימוד תורה. ואם אדם ימעיט בלימוד תורה מכוח זה שרוצה להתענות, אז עלה שכרו והפסדו. דהיינו, הכל הולך אחרי לימוד תורה. אין דבר שהתורה לא יכולה לחפר. אז לעניין של להרבות בלימוד תורה, זה הכי טוב. למי מועיל, אומר, למי, וככה כותב בסוף תוצאות חיים, למי מועיל לצום? אדם שלא חנן אותו הקדוש ברוך הוא שכל, והוא לא יכול, לא יכול ללמוד תורה, אז הוא יצום ויחזור בתשובה. תמיד חזרה בתשובה צריכה להיות תנאי שהוא נוסף לאחד משני הדברים. יחזור בתשובה ויתענה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא יפתח את ליבו גם בתורה. אם הוא חלוש, כן, והוא לא יכול להתענות, אז יחזור בתשובה וילמד תורה. כי גם לימוד תורה הוא יכול לעשות קרדום לחפור בה. זה לא יועיל בלי לחזור בתשובה. אז זה גם כן, אז החזרה בתשובה היא גם התליה. ומי שיכול לעשות את זה גם לצום, גם ללמוד תורה, כן, בפני, בתנאי שהצום לא מפריע לו בלימוד התורה, שרב השם חלקו זה האדם שיכול להגיע לתיקון יותר שלם. אז רואים שהכל תלוי במדרגות. אבל תלמוד תורה כנגד כולם, זה כלל, זה מוכלל שאין לזוז ממנו, יש בכוח התורה, משלמה פרים שפתנו, זאת התורה, לא עולה, לא מנחה ולא חטאת. מי שלומד תורה לא צריך, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת. אפשר בכוח, כן.
תורה זה כתב תלמוד או
שער? תורה זה כל חלקי הפרדס. רש"י עם שניים מקרא ואחד תרגום מפירוש רש"י ועד למעשה מרכבה.
אז אפשר, אם אדם יכול לעשות יום שישי, זה קל יותר,
מכל הכיוון. מה הם בוחר לעצמם? לא, כל יום צריך. והגית בו יומם ולילה.
כן, כן.
הוא רוצה לייחד לעצמו יום בשבוע כדי להתייחד עם קונו. אין אחרי נעני, גם זה כותב הראשית חוכמה, שלעולם אדם יסדר לעצמו יום אחד, כן? הוא כותב או יום אחד בשבוע, או יום אחד בחודש אם הוא לא יכול, אבל חייב לייחד לעצמו יום אחד שהוא מפנה את כל ענייניו ואת כל עסקיו, על מנת להתבודד עם בוראו. כן? אז ככה שהתבודדות זה לא דבר שהמציאו האדמו"רים החדשים, אלא זה עוד מזמן רבנו האריז"ל, וגם כתוב את זה אפילו גם בראשונים. גם בדברי הרמב"ן והרמב"ם, גם יש את המושג הזה של התבודדות עם השם יתברך, לא הם ימציאו את זה.
לא
ביערות. מה?
לא ביערות.
בפרט לא שמה, כי בדיוק רק לא שם. כולם כותבים שיחד לו מקום או חדר מסוים בביתו, כן, והסיבה הפשוטה היא, כי ביערות שם זה מקום שליטת החיצונית. מקום שאין בו יישוב, זה מקום שליטת החיצונים, ואז זה סכנה. מה? חוף הים זה מקום מועד לפורענות.
לא, אתה לא... סגור, לא?
אין, יודע.
אבל
עדיף
שלא יצא ביום שישי?
מה?
עדיף שלא יצא ביום שישי?
למה לא ביום שישי?
שני וחמישי עדיף.
מה? לא, הוא עובד כל השבוע, מה יעשה? יום שישי יש לו חופש מעבודה.
אז מה, ייכנס לשבת
נוסף? אני לא רוצה להגיד את זה. אז עוד הפעם, זה עוד הפעם, זה תלוי במי הבן אדם. ו... יכול קודם שהוא יסיים מנחה, יעשה את התנאי הזה שהוא עד אחרי מנחה, לפני קבלת שבת ישתה כוס מים, ואז הוא לא מתענה, ואז הוא יוכל... מה לא מועיל? בסדר, לא מועיל למה? לעניין לעננו. לעניין עננו. ודאי שזה מועיל. שחשב צום לעניין מה? הרי יש צום של שעות גם כן. ודאי שהוא לא חולק על זה, זה שולחן ערוך. יש דין, יש דברים שנחשב תענית שעות. תענית שעות נפסק להלכה שמועיל תענית שעות. זה לא מועיל לעניין אמירת עננו. כל הנפקא מינה בעניין הלכות תענית זה רק לעניין אמירת עננו. או לגבי עניין של כפרה, שאם הוא צריך כפרה, אז הוא צריך מעלות השחר ועד צאת הכוכבים או תפילת ערבית, תלוי לפי התנאי שהוא עשה. אבל אין הכי נמי שזה גם מועיל. כדי אם להיכנס בשבת מעונה או לא להיכנס, זה גם כן מחלוקת בין הפשט לקבלה. לפי הקבלה, כן אפשר להיכנס מעונים לשבת, אם זה בתנאי, כן, בתנאי שזה לא מפריע לו, זה חלק מהתיקון שלו, לכן זה מה שהוא צריך לעשות. אבל לא מורים כן, למה? כיוון שאנשים לא יודעים להבדיל, לא יודעים להבדיל. ולכן, אם באים לשאול, לא אומרים את זה. אבל חכם עיניו בראשו, יעשה מה שהוא יכול, אם הוא יכול. אם זה היום היחיד.
מתי יצא החוצה לברך?
למה מזונות? שישתה כוס מים, מספיק. מה? דווקא. רביעית מים, מספיק. כן, אז בואו עכשיו נחזור לעניין. מעונה, כן.
אתה עושה קידוש ואוכל בביטחון יפה.
כבודו צודק ולא צודק. צודק שאם אתה עושה את זה לעצמך, תעשה. להורות לאחרים?
לא, לעצמי,
בטח. אז שלא ישמעו אותנו אחרים. אחר כך בצד את הדבר. שם יעדו. ואתם פרו ורבו. כן, בהני ברכהן לא השתכחו נוגבה, והיינו הנקבות בברכות האלה של פרו ורבו ומלאו את הארץ, לא נזכרו הנקבות, היינו אשת נוח ונשות בניו של נוח, כן, אלא את נוח ואת בניו, רק הם בחינה שהוזכרו ואתם פרו ורבו. אבל נוגבה לא אמרן קרא, אמר בשמעון, ואתם, ילדת חורה ונוגבה, אז אומר, ונוגבה באמת, כחדה שהנקבות נכללים בזכרים. כן? וזה הרמז גם ביוסף ובנימין, שזה פנינת יסוד ומלכות, זה הרמז בדוד ויהונתן, שזה גם פנינת יסוד ומלכות, ותו, כן, לכן יש שם את כל העניין של נפלט אהבתו יותר מאהבת נשים, זה העניין של בחינת היסוד והמלכות, שזה, שהם, החיבור שלהם, זה למעשה השלמות שיש בעולמות. ברגע שהיסוד משפיע על המלכות, אז זה השלמות. ותו, סתם שנה מעוברת, כל ימי השובבים, יש אומרים שכל התיקון של השובבים זה דווקא בשבבים תת. אז כל השנה הזאת היא מסוגלת. כן? אז הרמז זה בגלל שזה שנה מעוברת, והעניין שפה כביכול חוזרים אותם הנשמות שיצאו לקלי לעיבור במאי הקדושה, ואז חוזרים חזרה להתקן פה בעולם הזה בתור נשמות של עם ישראל, אז... כי באמת לפי דברי רבנו אריזל ברגע, וזה זוהר מפורש בפרשת שמות דווקא, כשהאדם חס ושלום פוגם בשזל, אז הוא הורג את בניו ממש, הבנים שהיו עתידים להיוולד ממנו. ועל ידי זה שהוא חוזר בתשובה, הוא מחזיר אותם, את הנשמות האלה, לתוך הגוף, מה שהגמרא אומרת, אין בן דוד בא עד שיחלו הנשמות שבגוף, והגוף הזה למעשה היסוד של המלכות העליונה, ושם חוזרות הנשמות האלה להתקן. כן, וברגע שהם יצאו משם לבוא לעולם הזה להתקן, אז ברגע שיחלו כל הנשמות לחזור לשורש שלהם של הקדושה, ולצאת פה בתור עם ישראל, בתור בנים, אז יחלו הנשמות שבגוף. הנשמות שבגוף זה לאו דווקא האוצר שיש שמה, זה אוצר שאמור להגיע לשם על ידי המצוות מעשים טובים שאנחנו מבררים את הבירורים שנפלו. אז אמרנו שהבירורים האלה זה לא דווקא מה שבגלגול הזה, בין בגלגולים האלה, בין בגלגולים אחרים, וגם כל מה שקשור מחטא אדם הראשון ומשבירת המלכים, הכל ביחד, כל זה כלול במכלול אחד גדול, והכל חוזר לתיקונו. רק שבימים האלה יש יותר אפשרות לתקן. למה? כי אמרנו שהזמן מסוגל. כן? הירידה למצרים היא לדת משה, שהוא בחינת, אמרנו, יסוד האבא. יסוד האבא יש לו כוח להבריח את כל החיצונים. זה מה שקורה בהערת יסוד האבא של פורים, ולכן אמרתי שימי השובבים זה כמו אלול של פורים ופסח. בין פורים לפסח יש קשר עדוק, וימי השיבובים הם פשוט הכנה לימים הקדושים האלה. אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים לתקן את היסוד. אנחנו ממש עובדים לתקן את היסוד, בונים את התיקון של היסוד, אפשר להיכנס לימים האלה של פורים ופסח, יותר מסודרים ויותר מתוקנים, וככה זה עובד. ואז עוד הפעם יש בחינה שתהיה הכנה לשבועות, שזה יהיה בחינת ימי ספירת העומר, אז גם שם יש תיקון גדול ועצום שנעשה עד למתן תורה, ואחרי ספירת העומר חוזרים. מתחילים לתקן את בחינת השברים, שזה בחינת ימי בין המצרים, משם נכנסים לאלול, הכנה, עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, נתקן, אמרנו לפי החסידות עד חנוכה, עוד הפעם מתחילים. כן? אז מתקנים גם את ששת חודשי הקיץ וששת חודשי החורף, הכל מתחיל מתיקון היסוד, בניין, כן? הבניין מושלם, הלאה. ולא שלא נחשוב שאנחנו מתקנים כל שנה את מה שתיקנו שנה שעברה, אלא זה בירורים חדשים, זה נשמות חדשות, זה תיקונים חדשים, הכל מה שעשינו עשוי, עלה, נברר, עכשיו אנחנו מתחילים עד שנגמור לתקן את כל הבירורים, בעזרת השם בקרוב, אז נזכה לראות למשיח סתקן. אז הימים האלה, כל מה שאדם יכול לנצל, לנצל, אמרנו, העיקר זה להרבות בלימוד תורה. וכבר הגמרא אמרה, שמה יעשה אדם שיתחייב מיטה לשמיים, אז שלום, בר מינן, היה רגיל לשנות פרק אחד, שני פרקים. רגיל ללמוד מסכת אחת, ללמוד שני מסכתות. כן, על זה הדרך. יוסיף בתורה. יוסיף בלימוד תורה. גם עכשיו, אדם קשה לו, לא יודע, כן יודע, יכול להשתתף בתיקון שובבים, לא יכול להשתתף בתיקון שובבים, ירבה בלימוד תורה, בכוח התורה לתקן את הכל. בסדר? אז אומר רבי שמעון שמה שכתוב ואתם, זה בא לכלול גם את הנקבות יחד עם הספרים, אז זה בחינת יסוד ומלכות להשגעה נוגבה, כן, אז זה בא לרבות את הנקבות ואת בניו להשגעה נוגבה איזה להון, דהיינו נוגבה איזה בחינת אשתו של נוח, ואת בניו, אז ואת בא לרבות את נשי נוח, שגם הם מצוות בעניין הזה של פרובו. אבל נגיד שנשים בהלכה לא מצוות בפרובו, רק הגברים, הן לא מצוות, אבל גם, גם כתוב ברמב״ם ועוד, שבישוב העולם הן כן מצוות. אם יש לאישה מצווה, כן, אישה לא יכולה להגיד אני פטורה מלווה בנים, כי אני פטורה מפרו ורבו. זה לא נכון, כי בישוב העולם היא כן מצווה. ואם לא יהיו בנים, איך יהיה ישוב העולם? לא לטוב ברעה, לשבת יצרה. אז חייבת לדאוג להביא בנים מצד, לא מצד מצוות פרו ורבו שנצטבו הגברים, אבל מצד ישוב העולם שלא לשבת, לא לתור ברע, לשבת יצרה, היא כן מחויבת, והרבה לא יודעים את הדבר הפשוט הזה. בסדר? מה? למאן דאמר, יש מפרשים שמסבירים שזה מצוות עשה. יש מסביר, זה לא נפסק להלכה ככה, ודאי שזה מצווה מדרבנן, זה ודאי. זה ודאי שזה חיוב שרובץ עליה, אם לא בתור מצוות עשה, אבל זה רובץ עליה החיוב של לא לטוב ורעה לשבת יצרה. צריכה לקיום העולם. זה יישוב העולם. איך יתקיים העולם אם לא יביאו ילדים? אז יש לה, מצד הזה יש לה את החיוב. בסדר. אז להשגעה נוגבה דלהון של בני נוח, ובגין כך כתיב ואתם פרורו. אז אתם בלרבות את גם את הנשים. למעבד תולדות. אז זה גם כן הזוהר, גם פה רומז. זה גם כן למעבד תולדות, זה משום את העניין של יישוב העולם. כן. ולהלאה כתוב שירצו, מה? מכאן ולהלאה, סליחה, מכאן ולהלאה שירצו בארץ. אז גם אמרנו שזה גם עם ישראל במצרים, כן, ויפרו וירבו, כן, איך שם כתוב? כן, גם יש שם הדין של, כן, שרשי אומר שישה בקרס אחת. כן, רותים על הארץ אותה. ואח היעיב למקודשה וריחו שבע פיגודי אורייתא, שלמעשה זה שבע מצוות בני נוח. לא נולכו דעתו הבת ראיו עד מתי? עד יקיימו ישראל בתורה דה סיני. למעשה, זה הולך ונתקן, הנשמות האלה ילכו ויתקנו, עד שהם יגיעו לשלימות של התיקון שלהם, אז הם יוכלו באמת לבוא ולקבל את תרי"ג מצוות בהר סיני. והתייעב לון כל פיקודי אורייתא כאחד אז ניתן להם כל מצוות התורה. בכבוד.
ועבר אליהם לנוח, זאת עוד הפיוד אשר אין יותר במי ומכם, תהיה קשים ותפי בענן, נתתי מקיימת דינה, לבי שמן פתח, ולמד הרקיע אשר הראשון כמראה אבן סביר במות כיסא, מה כתים לעדה בישרת כל חנפיהם, ככל מים רבים, ככל שבי מלך כאן, עידן ארבע חרבן, רב רבן, ילעים, קרישים, דאבור רקיע, מתקנה עליי, וקודו בת פיו, ופיו מתחברן, דבדה, לחפילה ופיו. כשאתה עדיין פרסג את פיו, משתמע כל דקפים וקודו דאבר שירתה. אב דקפים, ככל שדאי, אליי שכיח בעל משדען מי, ומה דקפים למען זה מרחב עבוד ולא ידום. ומה ימרה? הודיע אדוני שהוא עשור, הנה הגויים, הנה צפקתו. כל המונה, ככל מחנה, ככל מה שירתה פגישה, חייב מתחברן כל שירים, מילאים ואלה. ומה ימרה? קדוש, 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 אדוני צבאות, ולא כל הארץ כבודו. הדבו לדרום, נגרו קדוש. אז תגיד לדמות, שתמרו קדוש. הדבו למזרח, אמרו קדוש. הדבו למערב, אמרו ברוך. ואי רכי על כדור המשעון. בכל אתר די עשה, אסחר ואחור לסדרה, יקלה לו המתים ובקלו המתים, ותן אסחר ואחור ארבע זרויין. וקרובו מסתחרים נתן להם, ובועד דילה. ובלפעל בארבע אנפים, אנפי אריה, אנפי נשרה, אנפי שור, אנפי אדם. בלי פקולבו אדם, אנפי אריה, אדם, אנפי נשר, אדם, אנפי שור,
אדם.
קולבו כדנו בן, בגיל יחודי בוזמן כדורן, בני אדם.
בני אדם, כן. עכשיו, הזוהר דורש את הפסוק ויאמר אלוהים לנוח, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם. אז למעשה, הקשת עצמה היא גם רמז לבחינת היסוד. כשיש אנשים שמפחדים מאוד מאוד מקשת. בסדר, לא צריך לפרסם שרואים אותה, למה? כי זה כביכול מזכיר את החטא, אבל אדם שראה אותה הוא מצווה לברך, יש ברכה שמברכים לבורא עולם על הקשת, כן? ושם מי שיראה את הברכה, את הנוסח של הברכה, זה ממש ברכה מתוקה, שכמעט כמו הברכה של שמברכים בברית המילה, כן? של קוראת הברית, פחות או יותר יש בה את אותו הנוסח, וזה גם כן רמז לעניין של תיקון הברית.
תראה, מי שראה את הקשת,
זה יכול להיות לחבר שלו, אתה יכול לברך? עדיף שלא יגיד לו, יברך בכל והוא ישמע, ממילא הוא יחפש על מה הוא מברך הבן אדם הזה, יראה את זה ויברך. תעשה את זה בחוכמה.
מה
הנוסח? מה? כן, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. כן.
ברוך אתה השם, ברוכנו מלך העולם.
אם אמרו לו,
הוא לא. מה? אם אמרו לו, הוא לא. אם אמרו לו, לא יברך. זה בר...
מה? יש ילד שיסתכל לו יברך?
לא הבנתי.
יש ילד שיסתכל לו יברך או לא?
אם הוא רוצה להרביע ברכה, שיסתכל. אם הוא כבר נמצא, אם הוא כבר במצב הזה, כן? אז זה כמו בת יענה, שדוחפת את הראש שלה בתוך החול, כדי לא לברך. מה? על מי שרואה, כן.
שהוא יוכל לברך.
מה? כן, כן. אבל אנחנו נוהגים, אם אנחנו רואים אותה בבירור, כן, אז אנחנו היום
מברכים.
אפילו לא עגול ממש. מספיק שרואים צד אחד שלה, שהוא מחובר לקרקע, אפשר לברך. כן, מגיע למקום אחד. לא צריך לראות מי הצד אחד על הצד השני. מה? ככה משמע. מה? עוד הפעם, אל תכניסו אותי לזה. אמרתי, עכשיו אנחנו על זה אלף פעם. יש. אדם ראה, יברך. אם יש עדיפות, אין עדיפות, יש. מה? מצב נתון, בדיוק. לא הבנתי. נכון, בשביל הברכה יכול להסתכל, כן. אותו דבר זה גם לגבי הלבנה. אדם מצווה להסתכל על הלבנה כדי לברך אותה, בלי לראות אותה הוא לא יכול לברך אותה. ויש גם כן העניין שלא להסתכל על הלבנה, כן? אז זה בדיוק אותו העניין. אז מה להגיד שנצא כל לילה בעצימת העניין כדי לראות את הלבנה ואז לא נברך? מצווים לברך, מברכים. כן, אז עכשיו הזוהר דורש את העניין הזה, בעת קשתי נתתי בענה, נתתי מקדמת דדנה. דהיינו, זה היה מתוקן גם קודם לכן. רבי שמעון פתח, ומעל הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא. אז למעשה, הכיסא עצמו זה עולם הבריאה. אבל יש עוד עמקות בתוך העניין הזה של הכיסא, שלמעשה הכיסא הזה הוא חלק בלתי נפרד מהאצילות, רק יש חלקים מהאצילות שיורדים לבריאה לצורך תיקון, שזה בחינת מלכות דאצילות, שהיא יורדת ומקננת בבריאה, על מנת לתקן את עולמות בריאה, יצירה ועשייה. ומה שאנחנו עושים בתפילה, אנחנו מעלים את הבירורים מעולם העשייה ליצירה, כן? אז כל זה אנחנו נעבוד בקורבנות, אחר כך בזמירות אנחנו נעלה את כל הבירורים מעולם העשייה ליצירה, בברכת יוצר מהיצירה לבריאה, ומתחילת העמידה אנחנו מתחילים לעלות את כל העולם הזה, את כל העולמות האלה עד לעולם האצילות, ושם זה חוזר ונתקל לשורשו. כן, יש בזה יותר עמקות, אם זה נתקל ביום אחד או בשלושה ימים או אפילו יותר, איך שלא יהיה, הבירורים האלה הולכים ונתקנים, ועוד הפעם, בכל פעם, בכל יום, זה בירורים חדשים שאנחנו מעלים מעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ומעלים אותם חזרה לאצילות. לצורך זה יש צורך במלכות שהיא יורדת לעולמות, לביאה, כדי שהיא תוכל לעלות את הבירורים. אז יוצא פה שיש שני סוגי ירידות למלכות לביאה. אחד, זה מחמת הפגם. אז מורידים את השכינה, כן, זה בחינת שכינתה בגלותה. כי אם המלכות היא לא נמצאת במקום שהיא צריכה להיות, והיא יורדת לעולמות שמתחת ממנה, זה סוג של גלות. אז היא יורדת, זה ירידה מבחינת הפגם. סוג שני של ירידה, שהיא יורדת על מנת לחזור ולתקן את מה שירד, ונועז לאלוקים, שאנחנו כביכול נותנים את הכוח, לברר, אנחנו מעלים את הבירורים מעולם לעולם, עד שאנחנו נותנים למלכות וכל חילותיה, שזה למעשה אותם הבירורים, כן, שהם עולים מאחל לאחל עד לאחל קודש קודשים דבריאה, ומשם עולים לאצילות, אז היא יכולה לעלות. אז זה מה שיקרה הכיסא. ממילא, כיסא צריך רגליים. הרגליים האלה זה למעשה או דמות של מלאכים, או דמות של ספירות, שלכאורה אותו הכיסא, הם סומכים אותו, והוא נסמך עליהם בעולם הבריאה, ואחר כך, כביכול, יש לו כוח לעלות יחד איתו את כל הבירורים חזרה לאצילות. ומה כתיב לאלה? וישמע את כל כנפיהם ככל מים רבים, ככל שדי בלכתן, אליהן ארבע חיוון רב רבן, אליהן קדישין, דאו רקיע מתתקנה עליו, וכלהו וכולהו גדפיהו, פרסין או פרישן, פרישן יותר נכון להגיד, דמתחברן, דה ודה לחיפה גופיהו. אז זה סוד של בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, בשתיים יעופף. אז באמת הסוד הזה הוא מופיע באמירת אנה וכוח, שאנחנו אומרים, אז יש שם שמות שיוצאים מראשי תיבות וסופי תיבות של המילים האלה, שבאים מהפסוקים ביחזקאל, שתיים יחסי פניו ושתיים יחסי רגליו ושתיים יעופף, אז זה ראשי תיבות וסופי תיבות שהגיע לשמות הקודש, ששמות הקודש האלה המטרה שלהם, השם הזה של עין בכוח הוא נקרא ממבט, מב, שם מב, והכוח שיש באמירה הזאת, בתפילה של רבי נחמן בן הקנה, היא פשוט לעלות. כל שם שהוא בין ממבט אותיות, הסגולה שלו היא מעלית. כן, וממילא הוא גם מתקשר ליסוד, כי גם היסוד התפקיד שלו להיות מעלית. היסוד הוא מעלה, הממבט, שם ממבט הוא מעלה. מה?
רק
ענה בכוח. אתה יודע כמה דברים יש בהם ממבט. רק בקדיש לבד יש לך לא פחות מארבעה בחינות של ממבט. כן? אתה עושה. בכל שם השם, שהוא שם הפשוט בדרך כלל, זה ארבעה אותיות. השם המלא, כן? אפילו שם בן הוא יוצא מן הכלל, אבל הוא גם חוזר לכלל. אז זה ארבעה. המלא שלו, כן? בואו ניקח סתם, לא סתם, ניקח לדוגמה את שם אב. השם הפשוט שלו זה י' ו' ד', פשוט בכתר. המלא שלו, י' ו' ד', כיות, ו' י' ו' כיות. יש בזה 10 אותיות, מלא בחוכמה. מלא דמלא, אז זה י' ו' ד', ו' י' ו', ד' למטף, כיות, י' ו' ד', ו' א' ו' י' ו' ד', ו' י' ו', ואחר כך ק' י', אולי דילגתי משהו? ק' י', י' ו' ד'. סך הכל יהיו שם 28 אותיות. אז, וזה בבינה. פשוט בכתר. לכן לא פשוט להיות פשוט. מלא בחוכמה. מלא זה מלא בבינה. אז כמה יש לנו? 4, 8, 28. 4, 10, 28. כמה זה ביחד? כמה? נו, תעזור לי. 42. אז זה שם מ"ב. כן? ויש את זה בקדיש. כן? יש לך, כמו שאתה רואה. התגדל והתקדש, שם רבה, כמה זה? 4. כן? בעל מעדי ורק ירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי. 10. אחר כך יש לך מין, יש שמר הבא עד בעלמה, 28. פשוט, הוא מלא, ומלא דמלא. אז יש לך כבר את זה. אחר כך יש לך בעלמה די ברע. די, כמה זה יעלה לך די? 14, זה 4 ו-10. אחר כך יש לך ב... יש שמר הבא מברך לעלם עמי עלמיה. כמה יש שם? 28 אותיות. אז יש לך 10, 4, 10, 28 זה עוד מ"ב. אחר כך יש לך עוד שני מ"בים. והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל. יש לך שם כמה ווים? 7 ווים. בדרך כלל 7 כפול 6 זה 42. בדרך כלל. וכמה אותיות יש שם בכל אחד? והשתבח, והתפאר, והתרומם, כל מילה יש בה שש אותיות, כפול 7, זה עוד נמצאת שכל הקדיש זה מב. לכן קדיש, בכוחו לעלות את הנשמה, בכוחו לעלות את התפילה, בכוחו לעלות את התורה, אז לא לוותר בפשטות על קדיש. זה פחות או יותר מה שיש. מה? מקלקלים מי שאומר מה?
בהצלחה.
איפה אומרים בהצלחה? לא, שמה, הרי ביש אל המה, שיגיד מה שהוא רוצה.
זה לא חצי.
תדע, עיקר הקדיש זה עד בעלמה, ואמרו אמן. אמרו אמן זה גם כוונה בפני עצמה, אבל לא, עכשיו לא ניכנס לכל העניין הקדיש, רק להראות שיש הרבה מקומות שיש שם מב. למעשה גם מה שאנחנו מתקנים בשובבים זה פד. אם תחלוק פד לשניים, אז זה ממבט וממבט. ויש הרבה שמות שהם מתחברים משני סוגי ממבט, וגם כן התפקיד שלהם עוד פעם, זה לעלות את הבירורים שנפלו על ידי העבירות, אנחנו מעלים אותו. אז הכוח של שם ממבט, שם ממבט הוא מעלית. כן? זה התפקיד שלו, זה הכוח שלו, זה המטרה שלו, הוא מעלה את כל הבירורים. אותו דבר, אלה הארבע המלאכים, הם, התפקיד שלהם עם הכנפיים שלהם, לכן אנה וכוח הוא נרמז בשתיים יחסי פנה, בשתיים יחסי רגלה, בשתיים יעופף, זה מבית, התפקיד שלו זה להעלות את כל הבירורים, לאן? לעולם הכיסא, שזה אותה מלכות והצילות שירדה לעולם הבריאה, והיא תעלה את כל הבירורים שעלו מכל ביה לעולם הצילות, שם הם נתקעים. כן? אבן ספיר דמות כיסא, מה כתיב לאלה, וישמע את כל כנפיהם, ככל מים רבים, כל שדיים ולכתן, אילן, ארבע, חיוון, רב רבן, וכיף גם אנחנו נקרא להם בשמות, נראה שהם גם נמשלים, גם נרמזים במלאכים עצמם. אילאים קדישים דאורקיאם, לתקנה עליו וגדפיו, ברחן, ראינו את זה, דבדה לחנפי גדפיו, בשעתה דיינו את פרסי גדפיו, והשתמע כל גדפין לכולו אמרי שירתה. אז זה העניין של המלאכים שאומרים את השירה, הדאו דכתיב, כל שדאי דלאי שתכיח לעלמין, כמה דרכתיב, למען יזמרך חבוד ולא ידום. ומה היה אמרי? כן? אם כן, מה השירה שהם אומרים? הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקתו. ומי זה הגויים? זה למעשה החיצוניים שהם כביכול אוחזים בבירורים של ניצוצי הקדושה, ואז על ידי השבח וההודעה שעם ישראל משבחים ומזמרים ומשלם מפרים שפתנו, יש לנו כוח להחריט את הקוצים. למעשה כל העניין של זמירות, כן, זה בלשון לזמר, כן? אז מה עושים? מזמרים את החיצוניים, ואז אין להם כוח להאחז בניצוצי הקדושה שאנחנו מבררים בזמן התפילה, ואז הם יכולים לעלות בלי פגע, בלי מפריע. אז זה למעשה מה שגם עושים אותם המלאכים, שהם מחכים לעם ישראל. ברגע שאנחנו פה משבחים, גם הם למעלה משבחים, כמו שתקף עכשיו הזוהר יגיד את זה, כל המולה, כל מחנה, כן? ככל משרייתה קדישה קד מתחברה כל חילה אלאים לאלה. אז מתי כל המחנות העליונים יכולים להתאחד? מתי שעם ישראל פה מתאחדים למטה. אין להם רשות שמה להגיד קדוש, 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 רק עד שעם ישראל פה למטה מתאחדים בבית הכנסת, יש להם כל בקנישתה, כן? אם יש מהעשרה, אז שכין תשריה, ואז יש אפשרות להגיד קדוש קדוש, גם למלאכים למעלה יש את האפשרות לומר קדוש קדוש קדוש. כן, ואז מה שהם עושים, הם גם כן מעלים את אותם הבירורים מעולם הבריאה, הם מעלים אותם לעולם הזה שנקרא כיסא, שזה אותו מלכות האצילות שיורדת לבריאה כדי לעלות את כל הבירורים ששייכים לאותו יום, לאותה תפילה, למקומם הראוי. ועדרו לדרום, אמרו קדוש. עדרו לצפון, אמרו קדוש. עדרו למזרח, עדרו קדוש. השלושת הצדדים האלה, שהם למעשה רומזים לג' ספירות, אז כן, שזה ימין, שמאל ואמצע, והם למעשה, בכל אחד מהם אומרים קדוש, הם גורמים לאותה ספירה להתקן ולעלות. ועדרו למזרח, אמרו קדוש, עדרו למערב, אמרו קדוש, אמרו ברוך. אבל ברגע שהם אומרים, הולכים למערב, הם אומרים קדוש. למה? כי שם זה בחינת המלכות. אז ברוך שם כבוד מלכותו, כן? ברוך כבוד השם ממקומו, אז שם זה הבחינה של המלכות. היא נקראת ברוך. כן? וזה גם כן בברוך, יש שם עניין של ברוך כבוד השם ממקומו. אז באמת ברוך עצמו הוא גם כן בחינה של מבורך, כמו שאנחנו אומרים ברוך השם המבורך. אז במבורך יש מב ברשה ורח בסיפה, אז אותו דבר גם אם היא נקראת עניין של ברוך, כי היא מקבלת את כל הברכות, את כל ההשפעות מכל הספירות, אז היא בבחינת ברוך או ברכה, זה היינוח. והי רקיע קיים על ראש רשעון. אז הרקיע עצמו זה למעשה אותו המסך שמבדיל בין האצילות לבין הבריאה, או שזה למעשה מה שמבדיל בין הכיסא עצמו לרגלי הכיסא, שכיסא עצמו זה מלכות האצילות שיורדת לבריאה, והיא יושבת על אותו, על אותם המלאכים, אותם משריין, אותם חילות, שהם כביכול מסייעים לה וסומכים אותה באותו עולם שמעלים אליה את הדור. בכל אתר דהי אז לה, הסחרו על פי להי סתרה. אז בכל מקום שהשכינה באה כביכול להתקן, הם גם כן פונים אליה לסייע לה לתקן. והתקללו על פי הסחרו על פי לארבע זיוון. יוצא שבאמת אנחנו אומרים, תקף הזוהר יסביר את זה, שלכל אחד מהמלאכים יש פנים. לאחד פני נשר, לאחד פני אריה, לאחד פני שור, לאחד פני אדם. אבל באמת, מה הכוונה פני? זה בחינה של ספירה שרומזת, כן? אז זה הכל רמז, בחסד, גבורה, תפארת, כן? ומלכות, או יסוד, דהיינו אז, וכל אחד מהם כלול מכולם. דהיינו, ברגע שאנחנו אומרים שלאחד יש פן כזה, שלאחד יש פן כזה, כולם כלולים מארבע פנים. רק מה? לכל אחד יש את המהות היותר ניכרת אצלו. כן? אבל בסך הכל, הכל מלאך ומלאך כזה, הוא מורכב מכל הארבע פנים. אצלו, מה שבא לידי ביטוי, זה אותו הפן או הפנים שהם נקראים בו, ולמעשה אבל כולם כלולים בפנים שהם בחינת אדם, כי הבחינה הזאת היא למעשה מה שיש לו כוח לתקן. כן? שום מלאך לא יכול לתקן בלי בחינה שנקראת אדם. כן? כי אדם זה גימטריה של שם בחינת ממהי, וידוע ששם ממהי הוא השם שיש בכוחו לתקן, שזה למעשה סוד במלאכים, זה נקרא המלך השמיני, כן, ששמו הדר ושם אשתו מהתה ואל, אז יש שם ממהי, כן, רמוז בשמה וכן על זה הדרך, שזה מה?
שם
עירו פאו, אבל שם אשתו מהתה ואל. אז זה הכוח שיש באותם הבירורים להתקן, ולכן הם צריכים להיות כלולים באדם. וממילא, אנחנו מבינים למה המלאכים גם הם תלויים פה באדם התחתון. עד שאנחנו לא אומרים קדוש, אין להם כוח לעלות, לומר קדוש. כי הם ניזונים מהבירורים, מהשפע שאנחנו למעשה מעלים. הם גם כן מעלים אותו. הם יעלו אותו למקום יותר גבוה, והמקום היותר גבוה יעלה אותו למקום גבוה, עד רום המעלות. אותו השפע, הוא ירד חזרה, שפע ישן עם שפע חדש, כל אחד ייקח לו את השפע המובחר אליו, ואנחנו באים ומקבלים את השפע הראוי אלינו. אז כל אחד מקבל את השפע הראוי אליו. ויוצא פה שברגע שאדם מקיים תפילה או מצווה כתיקונה, ואפילו כל ברכה, אדם לוקח עכשיו שתייה, מברך שהכל נהיה בדברו, ובאותה הברכה שהוא עשה, הוא לקח את השפע של הקדושה שיש באותו משקה, באותו מאכל, הוא משתמש בברכה שלו עד מלך העולם, בשפע של קיום העולם, הרי הדבר הזה קיים, הבורא ברא אותו מכוח מה? זה שפע שהוא נקרא שפע תדירי. אנחנו לוקחים את השפע הזה, מעלים אותו על ידי מסירות נפש, עד לרום המעלות, ברום המעלות נתקן אותו הבירור, מוליד שפע חדש, ויורד לשפע הישן עם השפע החדש דרך כל העולמות. אז כל אחד בדרך הירידה, כל אחד לוקח את השפע הראוי לו, עד לאותו אדם התחתון שברך, הוא גם מקבל את השפע הראוי לו מאותו בירור, שהוא תיקן אותו כמו שצריך. ולכן, זה נתקן, אגב, הברכה הראשונה. רק מה זה תלוי? אם הוא אוכל בשביל לברך או מברך בשביל לאכול. אז זה גם כן מאוד תלוי מה הוא עושה. אז העיקר הוא לאכול בשביל לברך, ולא לברך בשביל לאכול. והירקיה
אדם מעלה שפע.
מה?
מוריד שפע, מעלה שפע
מקום. לעולם אנחנו מעלים מן. כן. אז בלי עליית מן לא יהיה שום התעוררות בעליון. לאדם אין לעבוד את האדם. מן זה סוג של שפע. המן עצמו מורכב מכמה וכמה חלקים. אמרנו את זה. קודם כל, זה אותם הבירורים ששייכים לאותה מצווה, לאותה ברכה, לאותה תפילה. כן? והמן עצמו זה גם בחינה ששפע, שהוא נקרא שפע, נקרא לו של יניקה, חיות העולמות, איך שלא תקרא לו. כן? אם הנפש של האדם עצמו, כן? הוא יכול לעלות אותה על ידי שהוא מוסר את נפשו על קידוש השם, והוא מעלה איתו את כל החלקים האלה, והוא מעלה את זה מעולם לעולם עד מקום שנקרא אב סג דאק, שם מתייחדים אב וסג דאק, ויורד חזרה שפע חדש עם הישן, כן? חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך, ואז זה הולך ויורד ומגיע עד אליו חזרה. אבל בדרך הירידה, כל עולם שהעלה את השפע מעולם לעולם, רוצה גם הוא ליהנות מהשפע. והוא לוקח את היותר מובחר. כמה שהוא יותר גבוה, הוא ייקח את השפע היותר מובחר. ואז השפע ילך וירד, אבל שלא נחשוב שכיוון שאצלו מובחר, אנחנו קיבלנו פחות טוב. לא. כי אנחנו לא היינו יכולים לקבל את האור של העולמות העליונים שקיבלו. כל אחד מקבל את האור הראוי אליו. כן? דבר שמעשה מצווה כדבעי. אז הוא מקבל את האור הראוי אליו. אז אצלו זה נחשב דבר חשוב. כן? ומה שהוא לא צריך, לא זה יחשב כפסולת, ואצל העולם התחתון ממנו זה יחשב כסולת נקייה. זה הולך, וזה כל אחד מקבל את מה שראוי לו.
ואיך אותו תיקון בבירור שפתקן אותו מגיע למעלה?
אתה יש לך תפקיד להעלות את זה לאן שאתה יכול. משם ואילך, ברגע שאתה עוררת פה למטה את הבחינה הזאת, כבר זה מתחיל להתקן מאליו.
הוא עולה בתור מן או ש...
מה?
הוא עולה בתור מן או כל תיקון?
הוא עולה בתור מן לאן שאנחנו יכולים להעלות אותו.
לא, אותו בירור שתיקן אותו.
כן. כן, כן, אותו בירור, אם יש, כן, אותו בירור, עולה. זה לאו דווקא משקה, כן, זה כל ברכה, כל תפילה, כל מצווה, כן. ברכה זה רק היה כדוגמה.
השם השאלות בסוף הוא גשמי, מגע לפה זה גשמי.
השפע, לאו דווקא. לאו דווקא גשמי. כלפי העולמות העליונים הוא גשמי. אבל כלפינו זה יכול להיות שפע של בריאות, שפע של קדושה, שפע של הבנה בתורה, שפע של הבנה תוספות. זה לא דווקא שפע גשמי, כן? שפע רוחני הוא עדיף על שפע גשמי. התוצאה הסופית זה גם שפע גשמי. אבל האדם לא יהיה, המטרה שלו יהיה לשפע רוחני. כן? לקחת את השפע הרוחני. אנחנו, החיות שלנו היא חיות רוחנית. כן? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה, מה זה בא לרבות? אז זה, הריב"א משתמש בתורת הרמז, כדי להסביר את כל הפסוקים הקדושים האלה בשאר לקוטים, ואלה זה לרבות את הנשמה. כל העניין של מצרים או מצרימה, זה העניין של אותו עובר שנכנס במי אמו. מתחיל להתפתח שמה, כן, בתוך המצרים האלה, הוא הולך וגדל, יחד איתו נכנסת גם הנשמה. וזה הכוח של השם יתברך להכניס בתוך האיברים הגשמיים האלה, להכניס בהם את הרחוניות, את הנשמה. כן? אז איך זה נכנס ואיך זה מתפתח, ונר דולק לו מעל ראשו, ויש מלאך שמלמד אותו תורה. אז אתה רואה ואלה זה בא לרבות את הרוחני, והרוחני עדיף. בסדר? כן. וגין כך כתיב בדמות פניהם פני אדם. והירקיה להתרבה כולהו גבנין כלילין בארבע גבנין דהתחזיין בגליפין ארבע בארבע ארבע לארבע גליפין רשימין תהירין אליין ותתאין. אתה קראת את הקטע הזה גם? פביונה? כן, של הגבנין? בסדר. מה? כן, טוב. אז בכבוד, והירקיה.
והירקיה להתרבה כולהו גבנין כדילן בארבע דברים, לדן ברגל דברים, בארבע, בארבע ארבע. בארבע דברים, שמי יתנו דעים דעים, פתע תאים. כל פרשן גבנים, מילון ארבע סמכים, פריסף. לבן ירוק, לבן סומה, לבן חיבר, לבן ספיר. יתקרו לכל גבנים. הדאו זה שיש כמורי הקשר, אשר יהיה בענן ביום הקשר. כן מראה הנוגה סביב, ומראה דמות כבוד השם, חיזור לגוונים ופונה. וגיל כך את השתי, נתתי בענן. מה את השתי? עמד יחמד ביוסף בכתיב, וכתה אשר בעיקן קשתו. וגיל ביוסף צביק, וגיל כך קשתו, דה ברית. תקשת, תקרו בצדיק בברית, דה ודה, דה ודה יתחיל. וגיל דנוח הבא צדיק,
כן, אנחנו נעשור פה. בסדר, ואילה כי התרבה כולו גבני. אז כמו שלפני כן אמרנו שאותו רקיע, שזה למעשה אותם ארבע הרגליים של עולם הכיסא, שהם אותם ארבע מלאכים, שלמעשה זה ארבע מלאכים שאנחנו מכירים. זה מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, שהם גם כן רומזים לאותם הארבע הספירות, או שזה בבחינת נצח עוד יסוד מלכות, או שזה בבחינת החגת יסוד ומלכות גם כלולים ביחד. שניהם, זה שני הפירושים, הם המפרשים מביאים את שני האפשרויות האלה. אז גם אותו דבר לגבי הרקיע הזה, כמו שהוא נחלק לארבע פנים של אדם, שור, נשר ואריה, גם הוא נחלק לארבע גוונים. אז גם הגוונים האלה שיש אותם גם בקשת, הם רומזים גם לאותם ארבע ספירות, או נצח עוד יסוד מלכות, או חגת, והיסוד ומלכות הם כביכול הספירה התחתונה. ויש שרוצים לעשות את זה, שזה חסד גבורה ותפארת, זה שלושה גוונים, והנצח ועוד הם כביכול גוון אחד, ושניהם ניתנים ליסוד, והיסוד תמיד התפקיד שלו זה להעביר את השפע למלכות. והיא בחינת, ואת קשתי נתתי בענן, זה הרמז למלכות. ולכן המילה קשת, כן, בתקש בלידתה, יש לזה גם כן רמז בעניין הזה, היא גם הייתה בחינת המלכות, בחינת היסוד, וחנה אומרת, ואני אישה קשת רוח, כן? הכל העניין של הקשת, זה הכל רומז לבחינה של המלכות, שהיא מקבלת את הגוונים האלה, את השפע הזה, והיא ניזונת ממנו.
טוב, ברוך הבא.
וזה הגוונים, ככה הזוהר, דף עין א' עמוד ב' באמצע. אז אומר הזוהר שהארבעה הפנים האלה, שהם פני אדם, פני אריה, פני נשר, פני שור, הם למעשה מקבילים לאותם הארבעה הגוונים שיש גם באותו העולם, שהוא למעשה מחזיק את העולם שנקרא עולם הכיסא, שהוא נמצא בעולם הבריאה, והם כנגד אותו ארבעה גוונים שיש בקשת, שהיא מקבלת אותו, שהיא רמז למלכות, אז זה גוון ירוק, שזה בבחינת חסד, גוון סומק, שזה בבחינת גבורה, גוון חבר, שזה למעשה מה שמחבר בין שניהם, זה התפארת, כן? והגוון הספיר, אז זה בבחינת יסוד ומלכות, או שזה יכול להיות, גם אמרנו, נהי, נצח עוד יסוד, והגוון הספיר זה יהיה בחינת המלכות, המפרשים מביאים גם אפשרות הזאת וגם את האפשרות הזאת. התכללו כלו גוונים, אז באמת כמו שהפנים של כולם כלולים מכולם, והפנים הניכרים בכל אחד זה רק לפי המהות שלו במה שהוא מסמל באותה הספירה, לפי גם כן לפי הפנים שלו, אבל בכל אחד מהמלאכים יש את ארבעת המלאכים, ולמעשה הם כולם כלולים באדם, בפני אדם. גם כן לגבי הגוונים, אז בכל גוון יש את כל הגוונים כולם, רק זה מה שיש את הגוון שיותר בולט בו, לפי הבחינה שהוא רוצה, שהוא כביכול אחראי להשפיע. אם זה בחינת הירוק, אז זה בחינת, זה משפיע את בחינת החסד. אם זה בחינת האדום, זה גבורה, וכן על זה הדרך. מראה הקשת אשר יהיה בענן ביום ביום הגשם או הגשם? ביום הגשם. כן, מראה הנוגע סביב הוא מראה דמות כבוד אדוני. חיזו דגוונים דחולה, ואם כך את קשתי נתתי בענן. זה גם כן הגוונים ואותם המלאכים שדיברנו, הכל מרמז לאותה בחינה, שזה השפע שמגיע למלכות מהספירות העליונות דרך היסוד. גשם. מהי קשתי? שואל הזוהר, מהי קשתי? אז כמה דעת אמר ביוסף, דכתיב, ותשב ואיתן קשתו. אז כיוון שזה יוסף, אז הקשת היא רמז ביסוד שכביכול משפיע, אז יוצא פה שהענן הוא יהיה בחינת אותה המלכות. וגיד יוסף צדיק, זה בחינת היסוד יקרה, אם כך קשתו דברית, דקשת דתקליל בצדיק דברית דה בדית חייד, וגיד דנוח הבא צדיק קיימה דילי קשת. אז הקיום שלו, האות שלו, אז זה בחינת הקשת, שהוא בחינת אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, שהוא בחינת היסוד. חבוד הרב יוני.
ואיפה זו? מהי ואיפה זו? אני אראו בחמידו דפולה. ומה אתה אומר? אני מבנדי מזהב ומפז רב, עם תוצים. איתן אירו בין אירו אל האף, חנתר ברית, וגם כך יקרה יוסף הצדיק. עדיין יקרה הקשת ברית, כדין דם ודם. זערה יקרה אל האף, וזו דחון כזו, וזו כחזו תמירים. גבלים תמירים, גבלים דלת גליין. דלת רשו לסחרה בעיניו בקשת. התחזה ואמר, דלת חזה כלנה בשליטה. וכן גבנים בקשת, וכזו סוסטיפה, כתירה, כזו נתפרה אלה, דעלה לסכנה. כיוון דרעה חמה אתה הקשת, חיימה קדישה, וחיימה כתירמה. ואין לה ואיתן עוד ברית, בין אלוהים, בין. עד אמרן באילן תלת גבני, אחד התקליל בניו, והוא רזח אדם. ובו עננה סרקה לחזאה.
ומה לרקיע של הראשם? זה כבר, אומנם קשור, אבל זה כבר דרשה חדשה. ויפוזו, מהי ויפוזו? הנהירו בחמידו דחולה. אז למעשה, זה מלשון של הערה, לשון של פז, שזה מאיר, ובחמידו דקולה, שזה למעשה המלכות, שכל המטרה של הספירות להעיר ליסוד על מנת שהמלכות תקבל את האור, את האור שהיא אמורה לקבל. והנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש וכו', התנהרו ונהרו אלאה כד נטר ברי. אז עכשיו יוצא שזה התליה. ברגע שפה עם בני ישראל שומרים את הברית, אז יש לספירות כוח להעיר לברית בחזרה, ויהיה לה כוח להעיר למלכות. אז יוצא שהצדיק העליון, שזה בבחינת היסוד שהוא משפיע על המלכות, תלוי בעם ישראל שהם שומרים את הברית, אז כך יש כוח ליסוד להשפיע על המלכות את כל צורכה. כך יקרי יוסף הצדיק. ולכן יוסף הוא המשביר, הוא זה שמשפיע על המלכות את כל השפע, זה בזכות שהוא זכה להיות, כמו שהזוהר קורא לו, נותר ברית, אז הוא זכה להיות בחינת המשפיע למלכות. ועדה יקרי הקשת ברית. ולכן גם הקשת עצמה היא נקראת ברית. אז היא בבחינת הקשת וענן, היא משפיעה את אותו השפע של אותם הגוונים שיש בה, שהם רמז לספירות העליונות, היא כביכול גורמת לחיבור בין הספירות העליונות לבין המלכות עצמה. כליל דה בדה זהרה יקרה אילאה. אז אותו האור שמושפע מהספירות העליונות, הוא מקבל אותו היסוד ומעביר אותו בהמשך למלכות. החיזור דכל חיזור, חיזור כחיזור תמירים. אז היא המלכות עצמה נקראת תמירה, כי היא מעצמה אין לה כלום, כמו שדוגמת הלבנה שהיא מקבלת את האור מהשמש. אותו דבר גם אותה הבחינה שהיא נסתרת, זה בחינת המלכות, אז אותם הגוונים מאירים לה, ואז יש לה כוח להיות מהות, להראות את עצמה, אבל כל זמן שהם לא מאירים בה, היא בבחינת תמירה שהיא לא ניכרת. גוונין תמירין, גוונין דלית גליין, ולית רשו להסתכלה בעינה בקשת, כד התחזה דעלמה, דלה התחזה פלנה בשכינתה. דהיינו שלא לראות או את גם השכינה שהיא כביכול אין לה מגרמה כלום, והיא צריכה לקבל את השפע מהעולמות העליונים, אז זה כביכול מורה חס ושלום על סוג של פגם. אבל באמת לפי המפרשים יש גם פה כי כבוד אלוהים מסתר דבר, שלראות את החיבור של השפע שמגיע מהספירות העליונות דרך היסוד, דרך המלכות, גם אדם לא טוב שיסתכל כביכול, כמו שזה כבוד אלוקים, וכבוד אלוקים מסתר דבר, אז זה דבר שצריך לעשות באסתר. אבל כבר הזכרנו לפני כן, שאם זה מה יגיד אדם, שלעולם לא יברך את ברכת הקשת, לא יסתכל עליה, אלא לרגע אחד, על מנת לברך, עד הרבה, זה מה שאם הוא יזדמן כבר, כן? שלא ילך לחפש אותה, אבל אם הוא יזדמן, אז כמו שיש עניין להסתכל בלבנה על מנת לברך אותה, זה שיהיה עניין לראות את הקשת על מנת שגם הוא יוכל לברך. רוצים לשים את זה אצל הרב, אני צעקן, שומעים אותי, שזה יהיה אצל הרב, שישמעו את הרב, מה?
זה הם רוצים.
קהל הקדוש.
לא, אני חושב, רק יהיה
משהו. אותי שומעים ככה. וכן גבין בקשר, הוא חיזור. סוסקיתה כתירה כחיזור יקרה אילאה, סוסקיתה כתירה. אז יש בו כמה פירושים למילה הזאת. מה אצלכם? כמו איזה בלי כיבוד, תירה כחיזור יקרה אילאה דלה להסתכל לה. זה כמו כיסוי שמכסה את השכינה על מנת שלא לחסות, שלא יהיה ניקח. זה למעשה גם הסוד של ההיכלות. כן? בכל עולם ועולם יש ספירות, אבל יש גם היכלות. וההיכלות האלה הם נקראים היכלי המלכות.
למה דווקא היכלות של המלכות? ואחד למעשה הוא גם כן במספר שלו עולה כמספר של עדנות. כן? היכל זה בדיוק. וזה המקומות שלה. היא נמנה עולם הבריאה ולמטה, היא נקראת עדנות, שם עדנים. ועולם האצילות היא תקראת פינת ה' האחרונה של שם הוויה ברוך. אבל מהבריאה ולמטה היא מקבלת שם של עדנות. והמטרה שלה, אז בזמן הפגם היא ירדה לעולמות ביה חמת הפגם. אבל בכל יום ויום יש לה ירידה נוספת כדי לברר את הבירורים שירדו מחמת הפגם. אז, אבל היא צריכה שמירה. כי למה? שם זה עולם שיש איתה בכוח לחיצונים, שלא ינגו ממנה. אז הבירורים היא יכולה לעלות מאחד לאחד. והאחד הזה המטרה שלו כביכול זה לשמור על הבירורים בכל מקום, שלא תהיה להם מניקה ולא יהיה כוח לחיצונים. להיכנס לאותו אחד, ממילא היא יכולה ככה לעבוד לאט לאט, ולכן גם הם נקראים חלותיה או חלותיה, כן? זה החלקים ששייכים אליה, היא יכולה ככה לעלות דרך היכלות את כל... אז גם שם רואים שזה בתוך אחד, זה בתוך דבר שהוא שמור שהחיצונים לא ילקו. אז ממילא גם מובן שמה שמסתכלים על הלבנה, כביכול, זה יש כביכול כוח גם שהחיצונים יהיה להם קצת שווי ניקה. זה דבר גם לגבי הקשת. שלא יהיה גם כן לחיצונים פילה של יניקה, אז אנחנו כמה שפחות מסתכלים באותם הדברים כדי שלא לתת כוח לחיצונים. זה מנת הכיסוי הזה שהיא מקבלת שלא תהיה מבין היניקה מה שלא צריך.
פילה, הוא אמר ש... לא
אומר
שאסור
להסתכל
על
מי,
למה? מה
הסיבה? כמה טעמים יש? טעם אחד זה דמות של מעלה.
כאילו
כשהוא
חי
הוא
לא דמות של מעלה?
איך?
וכשהוא חי מה?
לא, אבל דמות של מעלה ועכשיו הוא בדין חיים זה ביזיון. זה טעם אחד, כי קללת אלוהים תלוי. טעם שני זה הפוך, מפני שהוא ראה את השכינה. כשהוא ראה את השכינה, נשאר אור של השכינה עליו. כי כל דבר שבקדושה משאיר רושם, אז אסור להסתכל שם. ויש עוד טעם, שכחתי אותו.
ואם הוא רשע או גוי?
רשע, אפילו רשע, השכינה תבוא. גוי זה צלם אלוקים, נשאר הטעם של צלם אלוקים. אצל גוי יש יכול להיות דבר אחר, שגם דבר בהופכו יש שם הכוח שעשית להכנה. כן, היו מזהירים שלא להסתכל, כי אצל הגויים הם שמים אותם בארונות פתוחים או שקופים, מדפישים אותם, מאפרים אותם, מאפטרים אותם בכל מיני תכשיטים. אתם הולכים לאיזו חתונה, הוא הולך בגיהנם. שם יצירים. קודם.
כמראה אדם עליו מלמעלה, דאו מפרש שבכתב,
כאן בתורת המכתב כמו נעשה התורה שמעפל אם דהי כל סייה לדעת כמראה אדם להיות נפנה ביעקב ואם הוא יתה בטיב ענה תביא יהודה
כן, אני אנסה קצת להתערב אז מה אמר פה? שאלה הגוונים שהם חזור של שפיטה כתירה כחזור יקרה אל עד אלא לסקרה כיוון שהם גשמיים אז איפה, האמת שיוצא מכאן שאלה שמציירים קשת זה לא טוב הם מצלמים ראיתי פעם שכתוב שאסור לצייר לפי הכבדה, ודאי לא טוב פרסומות שעושים בכלל זה הדרך כן היה פעם אמרו מכל מלוויית המשיח אתה זוכר את זה? הציירו שם הקשת שם שם גם שמש ואת האדמור זה היה לו הרבה בית הכנסת ספרדים ראיתי, צעקתי עליהם שאירו את זה מול ה... איפה שמשתחבים? לא יודע, משתחבים לדמות שמש, משתחבים לדמות הכסת, משתחבים לדמות האדמות. לא חושבים על זה. לא חושבים. כמה צעקו גדולי ישראל כבר 350 שנה על המנהג הרע שרוקמים עריות על הפרוכת או עריות שמה למעלה בארון קודש. הראשון שדיבר על זה לפני 500 שנה מרן בספרו סוט אותת רוחה. כתב שאסור, שאסור להשתחבות מול זה. אסור לקיים את זה. באחר רב נודע ביהודה, כמה צעק. ואמר, אני אומר תמיד הגבאים שהם יחזיקו את העשרת הליבות ולא יתנו לעריות להחזיק את זה. לא עוזר, לעד היום. לפעמים אני אומר שתלמידי החכמים שמתפללים, מהדרים להתפלל מול האחד, שם יש את הדמויות האלה. זה בעיה גדולה. בעיה קשה. צריך להיזהר. לא יודע.
מנשק פרופת כזאת יש בעיה?
לא יודע, איך?
מנשק פרופת כזאת יש בעיה?
מתי שיש בעיה? מתי? יש גם, לא יודע, במכה באמריקה, איך אני יודע, שהביאו משם ארונות קודש, בעיקר בדרום של אמריקה, ארצות הדרומיות, כמו קולומביה, פנמה, טקסס ועוד, לא יודע, מעל הארון קודש, שמים איזה מעץ גלוף, וזה פובה. ממש, זה פולט. שזה פובה, הוא לפעמים בצורה של איזה חיה. אני הערתי על זה כמה פעמים בתי כנסת. שתם שם כל מיני אומנים שעושים להם את הארון קודש, את הדלתות, מעץ כזה. הומוגני, אם זה נקרא.
מעגוני.
מעגוני, כהד, וכל מיני זה, ולמעלה יש איזה אנשים שמים לב. זה קשה מאוד. ולי זה יודעים מטקסס שם, תמונה של ארון קודש. ומעליו, אתה רואה ציפור ולא יודע מה עוד. אני יודע בציפור שם מה שמיר. והם מסתחבים עם זה. פה יוצאים בסנהדריה, בא איזה אחד שהיה בדרום אמריקה ולקח מהם ארון קודש, גם כן, יש שם איזה דמות. יום אחד פלטתי שם את הכנסת. אחרי התפילה אמרתי לי להסתכל, כולם מסתכלים. אני מסתכל, אני מסתכל. אז מה זה? כל אחד אמר משהו אחר, משהו נגדו. נורא נורא אופי. ידוע גם שהיה גם יעבץ כותב, שבתפילה שהיו מתפללים, זה העניינה דיומה, דיומה של הערב, האדומי, של אדום. היו מתפללים לפני תקיעת שופר, היו מזכירים, ומזכירים את, לא פחות אלא יותר, התמה שלהם. בלי שם את זה. כל הסידורים הישנים, של 250 שנה, זה מופיע. בא הגאון יעבץ ואמר, מה זה? תורידו את זה. תורידו. יש כאלה שלא הורידו, לא יודע. ועוד, יש כל מיני מנהגים שהוא צריך לתכן, האדם צריך לעקוב, שלא יהיה דברים שלא בסדר. גם זו התפילה שהם מהדרים להגיד אותה בחגים, בפתיחת האחד. כל התפילות האלה, זה של הקט של אותו תמם, עשייה שקר. צבי תפארה וזה, מזכירים אותו, מתזדים עליו, שיתגלה, שלא. ועוד, לכן צריך זהירות גדולה.
יש ספרי תורה שחרטו את המסגדים.
יש מה?
יש ספרי תורה שחרטו את המסגדים של מערת המכפלה.
אתה לא שומע שחיקו?
יש ספרי תורה שחרוד עליהם המסגדים של מערת המכפלה או של העיר דוד כביכול.
זה לא מסגדים, זה לא... מסגד זה לא כנסייה.
צריח.
רב המרחק ביניהם, וגם זה דמיון. לא נורא. בעיה.
אבל יש לפעמים אנשים שמצלמים תמונות של כותל או של כל מקומות קדושים. והם רואים במסגרת, רואים חלק מהתמונה, גם לא עלינו את הצורה הזאת שהמצרים יש להם. מה, הם צריכים למחוק את זה?
זה הכיפה, הכיפה.
לא הכיפה. חוץ מהכיפה שלהם, יש כל מיני סמלים, גם את השמל של ה... אז מה עושים? צריך למחוק את זה?
לא יודע. ספר חסידים אתה לוקח מפסק להלכה, שאם אדם בחלון של בית הכנסת או של ביתו, יש מולו כנסייה רואה רחוק, כנסייה או צלב, ישנה את כיוון התפילה, כאילו שזה לא כיוון ירושלים. לכן תראה, רחוב שבטי ישראל, הבניין של הרבה מלא, הוא כולו אטום בלי שום חלון. תעבור שמה ושים לב, מה הסיבה? ששם ממול יש כנסייה עם צלב. אז הם מראש בנו את הבניין כולו, הכל אבנים. אבני גזית, עד למעלה. חלונות יש בצדדים. זרו זה מראש. היה גדולה. מה אתה עושה? הייתה פעם כנסייה של מחשמן, של האימא שלו, של התמי הזה, נמצאת בשיפולי הרזתים. כשאתה עובר בנעדות את הרזתים, ויש ירידה משאר העריות, ירידה תלונה, ואחרי זה נישור, ומשם עולים. שם יש בדיוק כנסייה, בשלה של האימא שלו. ויש שם כל מיני ציורים, אסור להסתכל בהם. אז פעם היה, כשהיו עוברים משם, המת היה נסחב לשם, היה שם כוח פומאה. היה נסחב לשם, היו בכוח, אומרים יושב בסתר ועוד, מושכים אותו וממשיכים. ואשכנזים מאוד מפחדים מזה, הספרדים לא מפחדים כך. עד היום האשכנזים, כשלא יבוא ולא יהיה, יש לוויה, לפני שמגיעים לשם, עומדים איזה 12-15 איש עם הזרועות ככה משולבות יחד, מרימים את ה... בצעקות, ומרימים את המיטה ורצים. אז יש להם אמונה שאם הם ירוצו, זה לא עם הסדאי, אז התומה הזו התבטלה כבר מזמן. אומרים שהרשש פיתל אותה. ושם אמור אבי הרב השלום שפה לארץ, עשה את התאונה, היה לו תאונה. שם. אני זוכר אחרי ששת הימים, בתוך המלחמה אני חציתי את הגבול. ובאתי, סיפרתי לו, וזה, הבאתי משם טלפון של המשטרה. עצרו, לא אני בא, הלכת לשם ואמרת לי, אמרתי לו, הייתי בעל הזיתים, מלא תרמיים של כדורים וזה. אמרתי לו, ביום שישי אנחנו נלך לשם, אחרי התפילה. אז הלכנו ביום שישי. והוא התעקש ברגל, לא היה לא רכב ולא כלום. עברנו את רוקפלר וירדנו, איפה האנדרטה של הצנחנים, את המנם, פתאום הוא עמד. ידע, ונהיה רציני כזה. אז ברר שמה שעשה לי נס במקום הזה. אמר לי, הנה פה, אתה רואה? פה האוטו עלה, הגיע מיריחו, עלינו, והתהפך פה, והוא נפל שם, סיפר את הרגל שלו. רצו לקטוע באוטו. ונפל, והתפילים שלו לא עליו, נפלו, ולקחו אותו משם לבית חולים. זה 6 חודשים, זה היה, לא יכול לצאת ולא לבוא. וזהו. אחרי זה, הוא חושב מילים. אז כל הפעמים שהוא היה בא לפה, 5 פעמים עלה, היה בידפתיה, נותן לו מטבע, אומר את השליח מצווה, תלך לארץ. אמרו, תיזהר, מקנאים בך החיצונים, והם רוצים לריב איתך. הפעם הזאת, הוא היה כבר אחרי החתונה, הוא חזר לבית מנחם, לסדר כמה חשבונות, שהוא רצה לסגור אותם ולסדר איתם. היה מאוד יקר. אז חזר לבד. בחזור, הוא אומר לי, כשהוא הגיע לרבת עמון, נסע מבגד לרבת עמון, רבת עמון הוא בא לקחת אוטו ליריחו, אמר לו, אין לי צריך לדפתיה. אז היה מתפלל ואתה דרך כל הזמן, אז כן, וקרה לו מה שקרה. צריך לקטוע לו את הרגל. לא הסכים. אז דיברו אנגלית, והוא יודע אנגלית. ענה להם באנגלית שלו. ומחורת באו רופאים אחרים, דיברו טורקית. גם טורקית. עד גרור אמר לי פרנסאוי, צרפתית. אמרו, אתה מבין הכל, אתה יודע הכל. בסוף הוא ביקש, אני מזריש שיביאו אנשים, הוציא אותו מהבית חולה. יצא, ברח משם, לך הביתה. וזהו. אז כדאי שמה היה כוח תומה, בסוף התבטל. מספר על כמה גדולים שהגיעו לארץ, הם כותבים. תראה, אמת ליעקב, מיניו, כותב בהקדמה שלו, כמה צרות היה לו, שהוא בא לארץ ישראל. אבי נאומני, כותב שכמעט מת, פה היה בירושלים, בסוף גילו לו בשרן ללכת חברון. הלך לשם והתקיים שם. לא, זה היה, לא היה פשוט. מי שהיה מגיע, היה שורד. סטרה אחרה לא נותנת. רבנו הארי, לא כתוב ברנב שהוא בא, עבד מהר הזיתים. עמד השטן עם שני חרבות בידו, שתי רגליו, אחת על המסגד ואחת על הכנסייה שלהם. שהוא אומר כנסיית הקבר. הוא לא קבר ולא כלום, הוא קבור בעליית צפת. עד שמה, והוא בקו עלה לשמיים, אומר. היה ואמר לו, אם אתה נכנס, אני הורג אותך. ולעיר לא בא, כך כותב לו במשה חגיס. המשיך רק אמר, פה קיבל שמואל הנביא, פה קיבל ירמיהו, פה קיבל חולדה הנביאה, ועוד. והמשיך הלך וישר לצפר הארץ. אפילו לא נכנס לירושלים. הוא נולד בירושלים, עד גיל 6 היה שם. אבל הוא עוד לא היה רבנו הארי. מה? גם איתו, הוא... מה שעבר. בהקדמה של חסד אברהם, הוא כותב. הלך לאנסה, יושב באנסה. עוד חזר לחברון. הרב חיטה. הרב חיטה. באו בחלום לאביו, ישראל בגיל 9. אמרו לו, תוציא אותו מהר מירושלים. פילונית מקנה בו, רוצה להרוג אותו. הוא היה צם, מתענה. הוא עושה כל מיני סיבופים. אז שלח אותו לחברון, אצל הקרובים שלו. אחר כך, ב-16, חזר לפה, אז היה הוריד פרופיל קצת, ולמד אצל רבי חיים בן עטר. שתר רבי חיים בן עטר, אחר כך הגיע הרש"ס, והוא יושב ללמוד אצלו. וגם אחרי זה, גרם מה שגרם, היה מוכרח למדוד מצד הגדות. הרש"ס נפטר, והם היו שלושה, תורת חכם, נשאר, הרש"ס נפטר, והוא יצא לגלות. כל חייו נדד. זה עשה בליבור לו. כדאי פלאי. חמיד הפתיע עצמו, שלוש פעמים, בתפרי סמכפר, הלך למות. חוזר. אחר כך בא בטפז, גם כן, וחוזר. זהו אותו על האלונקה. פעם שלישית לא היה מורדי ותפצת, צדיקלית. אז הוא אמר שהסיבה שהוא היה בגבול רב יהודה. רב יהודה היה אומר, הוא לא אומר, תביא זה רב המשתמית מבין רב יהודה, זה כדי למסק לארץ ישראל. גם רב יהודה, כל העולם מבבל לארץ ישראל, עובר ועושה. שניהם הבבל היו באו, ושם היו. אבל ההלכה לא כמו רב יהודה. והוא אמר ככה, אז כן, שאח רב יהודה. בא לכפר. אחרי זה מסכם כמה יושב פה. מיד נהיה חולה, תפרש צדיק גם, ואחרי זה כבר לא יכול לתפקד. אז מרבי היה כותב לו, בית לחם חלק פת, מרבי כתב. כבר לא תפקד. היה איזה רופא אחד, הוא כותב את זה ב... נו, יש לו מתוק על נפש, על סבד המשפטים. כן, הוא כותב שם, בסוף הדרוש, שצריך לשמור על הזקנים. כתב שם של רופא, ואמר, מה שמו וזכרו. אומר שהוא השקע אותו איזה רעל, והוא הלך למות. אחרי זה בא רופא אחר, דוקטור קאץ, והציל את חייו, גם לא איזה זריקה, ומזה הוא היה משותק איזה 6 חודשים. אחרי זה חזר, אומר כי הם אומרים שהזקדים, אין תועלת בהם, נהרוג אותם. הם רק מכבידים עלינו. רופא גרמני היה. נאצי. כן. אז כבר לא היה בכוחותיו. אז כן. תפשין בית. 5 שנים שלמות היה חולה. כן, בכבוד. אז איפה הגענו?
מה היה לו חולה? מה?
לא היום תפקד.
זה התמונות שהוא חולה?
אה? פעם אמא שלי פה שאלה את מורבי, תראה מה זה, אתה זוכר זאת אחיך משה, עליו השלום, היה לו אח משה. יום אחד תלה תמונות בחדר של לומדים, רבי יוסף חיים, רבי שמעון הגסי ועוד. בא אחר כמיד אופתעי, אמרו, היה אשכון, תורידו את הכל מהר, שוב. לא מורידו. אומר, דכי רק אתה זוכר שבחצר שלנו של הבית עם הספר שלך. ספר דברי שלום, שזה דלמור רבי עד היום. ביד שלו, ירוק, כזה כריכה פיכונית ירוקה. של חכם יצחק קדומי. הוא היה קורא להם את הספרים. אז זה, אומרת לו, אתה זוכר, זה היה בא שאול בנו, והצלם אומר לו, צורי הקט, צורי הקט, תהיה את העוקבת. אמר לה, אני לא, לא המלך. יש לי תשובה, אני לא עולה. כבוד אלוהים עושה דבר. כן. אז היידה אמרה, להבלן תלת גרדין אחד יתקבל אליהו, והוא רזה חדה. יש רבי המטוב ידיד, לא, רבי יוסף ידיד, בן דודו. רבי המטוב ידיד היה בעיר העתיקה, בבית אל, הוא כתב הסידור. אבל רבי יוסף ידיד היה פשטן, היה גם קבלה, אבל ענק היה בחוסן משפט, לא היה כמור. הוא היה רב של שכונת הבוכרים. הבן שלו, אתה הכרת אותו, שלמה כהן, היה באמריקה. הוא פעם בא לפה לבקר, אני זוכר. היה לו בן יחיד. אז רבי שלמה זה, אז כן, נעריך ימים. אז הוא...
בן של מי?
אה?
בן של מי?
יוסף ידיד, שלמה ידיד הכהן, לא הכרת?
יש מנחם ידיד היה,
לא, זה בן דוד.
זה הבן שלו, בן שהיה
חמיסף, בן
מאה
נפצח. חמיסף? יכול להיות. אבל היה לו שלמה, היה באמריקה, תמיד חכם. מגולח, תמיד חכם. יום אחד בא לבית הכנסת, שמה, והביא איתו צלם, נחלה, אמר, אבא, אתה יכול לסדר את הזקן, סדר לו את הזקן קצת ככה, היה לו צעיף, זה היה בחורף. היה לו קצת פירות, סדר לו אותם, אמר, לא בסדר, מה, צלם צילה. הוא לא ידע כלום. אחרי שבוע, מביא לו את זה. וואו, איזה צעקה נתן, קפץ עליו, קרא את התמונה. הוא חושב שזה רק תמונה אחת. הרי שכפרו את זה, יש היום תמונה הזאת, זה השארית הפרטה. יש צירי אשכנזים, תמיד חכם אחד לא אזכיר את שמו גדול. לפני 200 שנה נפטר, 150. הביאו צלם, אחרי שנפטר צילם אותו. צריך תוריד את זה בסוכן. כי הוא לא רצה לצלם. אומן כישופר. כן. אז מה אמר פה ממעל הרקיע שם הגושן כמראה אבן ספיר. היי אבן השתייה. די נקודה חדה, זה כל מה... הרי מה היה? הקדוש ברוך הוא ירה אבן תחת כיסא הכבוד, זרק אותה לתהום, ממנה נוצר האבן הזאת היה בא, איך אומר רבי אברהם, אז אולי זה כמו עצם הלוז שבאדם יש בה את כל כדור הארץ, וכל היקום כולו. הייתה כזו קטנה, גרגר קטן, פתח וזה הסחרה שיש עכשיו. אתה רואה? עכשיו תדע, זה לא רק סקרה. במנהרות הכותל, צריך לדעת שכל האורך עד הסוף זה סלע אחד. זה אותו סלע. זה התפשטות של אבן השתייה. זה היסודות של בית המקדש, זה היסוד. זה ממש אבן השתייה. אבל העיקרה זה בית קודש הקודשים, זה לא... לכן תראה כולו. אז ככה היה, יש שני מקומות בירושלים, האחד שים לב בקבר שמואל הנביא, תלך תראה שמה, שכל להר הוא סלע אחד. וחפרו שם כוחים, כוחים, בתים, בתים, חדרים, חדרים. אנשים לא שמים לב, הם מסתכלים על מה שיש מסביב, אבל אם תתבונן, זה ידוע, ארכיאולוגיה מלון זה. וכולו סלע אחד ענק. קרה על הבית פלא פלאים. אז זאת אבן השתייה ימנה, לכן הפרה אומרת ששלמה המלך היה יודע כל העורקים שממנה יוצא ואיזה סוג עצים יש באפריקה, באסיה, אוסטרליה. אז היה סוטן על העורק והיה מצמח כל האילנות. אפילו בקהלת, בתחילת קהלת אומר, אמרתי לי גינות, פרדסים, עשיתי לי שדה משגדות, תענוגי בני אדם, הכל. הכל בא מירושלים. מהעין של כל העולם. רבת עינו של הקדוש ברוך הוא. תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. עכשיו, ארץ ישראל נאמר, מה נגיד על אבן השתייה? או. אז מה היא אבן שתייה? היא נקודה חדה, דקור עלמה. וכי מעלה קודש וקודש. זו השחקה. איפה? בטח, ודאי. שום בעיה. אתה לא בטוח. גם הכותל, יש מי שרצה לומר גם בריסק, שאסור, כי הוא הסתמך על הרדבז בזה, שאסור כאילו להכניס את הידיים בין החרקים, אבל יש לנו מפורש במשנה או במפרשים, במסכת מידות, שהכותל נבנה חיצוני להר הבית, ולא בתוך שטח הר הבית. אז הוא הקדש, אסור למעול בו, אסור להכניס שם מסמרים, אסור לנעות דברים, אסור לדחוף פתקים, כי אתה חופר בעפר, אפילו גרגל עפר נופל, זה עבור, זהו. אז זה צריך להיזהר בזה. אני אחרי ששת הימים, כותל הדרומי, שם נורא פגז אחד של הירדנים, הם ירו עם מחשימן, עליהם תותח ברטע, ארוך, ענק. אני זוכר שהעבירו אותו פה בגאולה, העבירו אותו לשנדר. היה על זה, עמד שם, אחד היה בקבר שמואל הנביא, ושם טיפחו את כל ירושלים, אחד היה בארמון הנציב. ומשם הם ירו, כשישראל נכנסו להר הבית, ועשו בכותל הדרומי חור. נשבר שם אבן אחת ענקית, והיה פירורים של אבנים. אז אני ידעתי, הלכתי לשם, לקחתי פירור אחד של אבן, שקתי אותה, שמתי בכיס. אמרתי, זה סגולה. באתי אבא שלי צעמת עליי, אמא שלי באותו רגע. לקחה את זה, רצה לך ברגל, עד שם עלי. ושקעתי. יש כאלה לקחו חתיכות גדולות, יש לנו מלא חתיכות, אבל נפץ. אחרי זה תקנו את זה. כותל הדרומי בדיוק בפינה שם. הרב ניסים הלך לקחת את השטח שליד זה, שם שם בית הדין הגדול. הוא רוצה להתפטר מאחד שלמה, הוא לא היה הולך לאחד שלמה. אז בנה, שם היה בית ספר שלהם. לקח את זה, תהרו וקדשו, עשה את זה משהו. לימים אמרו זה קטן, צריך להרחיב אותו. בואו להרחיב אותו, וואו וואו וואו, נתגלה תגליות ארכיאולוגיות. עד היום, ואתה נכנס לשער האשפות בשעריה, סקל ימינה. כל השטח הזה, זה היה עיר דוד, וגם היה כל מיני. שם היה בית הדין העליון, לחכם הקורדס, חמור אלי עדיין, הניסים, רב אלישיב, כולם נוחם עדן.
הרב יש אנשים, אני לא ראיתי שיש את זה מקור, אומרים שבמוסטייב יש אבן אחת, ואולי זה אחת מהאבנים שהתפוצצו,
סיפורים, סיפורי סבתא. זה הסיפורים של ההוא.
זה נגד בזה.
זה של
בנייה. הרב יעקב עדס זה בית דין היה אחרי ששת הימים, לא?
כן. לא, אבל הוא היה בית דין לפני. תחילה.
אבל הבית דין שהיה שם. הוא היה שם הרב יעקב עדס.
הוא היה.
איך, מתי?
הוא נפטר בין 69. עדיין הוא יצא לפנסיה.
ובששתנו לא היה חי.
היה. אז היו כולם. זכות פתאום תגן עליהם. מה יהיה קורסי יוקד ישראל? עד, הנה, עד, הנה, עד, עמוד כיסא, רבה סופים, די תרוס בה. בואו נגזור עליכם מהרנת, חזרות טובות, חיים טובים, בסלום, לנו, לכם, ולכל ישראל. עסקו ואמצו, עסקו למצוות על הכל. נשאר כוח.